בעזרת השם יתברך. נו, שבת חזק, שבת פקודי, מסיימים ספר שמות. ככה, יצר אור, היצר הטוב מושך לראש חודש אדר ב' ולשמחה והכל, זה נכון, אבל צריך להגיע לשמחה הזאת. אני רוצה קודם כל, באמת אני רוצה שאנחנו כן נתמקד בפרשה, לפחות גם בסופה. וחזק, חזק ונתחזק. מאוד מעניין, יש כאן חומשים. אלון, יש לו כוח גדול, גדול, גדול. ברוך השם. יש חומשים, הנה, הנה, הנה. יש לו משהו, זה כן נרץ פשוט מפה לפה, אחרי זה ניקח אותו. מאוד מעניין, החתימה של ספר שמות היא בהקמת המשכן. הפרק האחרון הוא הפרק שעוסק בהקמת המשכן. פרשות ויקהל ופקודי עסקו בביצוע אחרי הציווי בפרשות תרומה. והפרק האחרון עוסק בראש חודש ניסן, ביום הקמת המשכן. במובן הזה, זה מדהים, אני חושב שאין אף ספר קצת במדבר שהוא כל כך מובנה כפתיחה וסיכום וכל השלבים. בראש חודש ניסן נאמר החודש הזה לכם, ראש חודשים וראש חודש ניסן הקודם. ותראו את פרק מ' פסוק א', הידבר השם אל משה לאמור, פסוק כל כך מדויק, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, משהו פה מיותר. ביום החודש הראשון, במם פסוק ב', ביום החודש הראשון באחד לחודש. והפשוט הפשוט הוא ביום החודש הראשון, שאתם הרי זוכרים אותו כבר משנה שעברה. ותראו איך נסגר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, נסגרה שנה. הנה שנה נסגרה. ביום החודש הראשון, זוכרת ביום החודש הזה לכם ראש חודשים? את אותו יום החודש, באותו היום. אבל בשנה השנית, תקים את משכן אוהל מועד. בשנה שעברה בראש חודש ניסן, אני גיליתי לך את המולד, ואתם למדתם איך לקדש את הזמנים, ועכשיו אתה מקים משכן, שאני אשכון בו. סוגיה הזו של השראת השכינה, סוגיה הזו של כל ספר שמות, הרמב"ן שואל שאלה מאוד נכונה, הרמב"ן אומר, אם הספר הזה הוא ספר הגלות והגאולה, את כל מה שאני אומר אני רוצה בשביל ללמוד את הפסוקים החותמים. הרמב"ן אומר, אם כל הספר הזה הוא ספר הגלות והגאולה, כפי שהוא נקרא באמת, בלשונו, והוא ספר הגלות והגאולה, אני חושב שזה הכותרת הכי ממצה. אז הסיפור הגאולה היה צריך להיות בסוף יציאת מצרים. לא מדובר פה עכשיו על הגאולה העתידית. כי הגאולה העתידית עוד לא מתוארת. אז אם מדובר על הגאולה אד-הוק מגלות מצרים, הסיפור גאולת מצרים הוא גאולת מצרים. אומר הרמב"ן, בהקדמתו כבר, אומר הרמב"ן שצריך להבין שסיפור הגאולה הוא הקמת המשכן ולא היציאה ממצרים. הקמת המשכן, השראת השכינה, זה הסיום. וכך מתוארת ההקמה, ואחרי שכל ההקמה הזו מתוארת, אני אולי אפילו אדלג אחורה לעוד פסוק אחד, לנקודה אחת, פסוק למד ב' בפרק למד ת', זה היה שלב א' של הסיום, ואחרי זה, זה כמו באיזה קונצרט כזה, כמה פעמים הדרן, פינאלי כזה, עוד, 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 עוד. אז הפסוק החותמת מלאכת עבודת הקודש, את כל עבודות המלאכה, היה פסוק למד ב' בפרק למד ת'. ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו, ויביאו את המשכן אל משה. מביאים את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו, ורשי כאן מתעקש, אני בכוונה משתמש במילה כי הוא אומר את זה כפשט, כבר ראינו בשבוע שעבר את הכיור עם רשי, שבסופו דיברנו בהרחבה בשבוע שעבר על הכיור, ובסופו רשי אומר כך דרש רבי תנחומה, וכן תרגם אונקלוס. זוכרים? כדי להראות לנו שזה, גם פה הוא מביא משהו, ובסוף אומר זה מדרש ברבי תנחומה. תראו את רשי בפסוק למד ג', ויביאו את המשכן שלא היו יכולים להקימו. ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו. שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים. סיפור מעניין מאוד. מחמת כובד הקרשים אף אחד לא יכול להקים את הכל. נו, אז שיקימו הרבה. שיעשו ביחד. ואף אחד לא יכול. וגם משה לא היה יכול. שאין כוח באדם לזוקפן, ומשה העמידו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני שהעמידו, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו, עסוק אתה בידיך. נראה כמקימו, והוא נזקף. אתם זוכרים את זה? לפני שבועיים או שלושה דיברנו על
המנורה.
על המנורה. השלך לאור והיא נעשית מאליה. שמה להשליך לאור? דיברנו על זה בהרחבה רבה. השלך לאור והיא נעשית מאליה. אמרנו אז שהשאלה המרכזית שמשה רבינו שואל זה ריבונו של עולם, עד כמה יכולה לשרות שכינה בגוף? עד כמה יכולה לשרות שכינה בגשמיות? עד כמה תחתון יכולה באמת לשרות שכינה? שהיא השראת שכינה שלא לפי ערך למעלה, למעלה, למעלה מהשראת שכינה בעליונים ובמלאכים ועד כמה. איך יכול האדם לייצר מציאות כזאת של השראת שכינה? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אי אפשר. כשדיברנו על משה קיבל תורה מסיני, על הסנה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אי אפשר, כי אהיה עמך, זוכרים? אבל אתה תשליך לאור, אני כבר גורם שהיא תעשה מאליה. כך מתחילה פרשת ויקהל, מחילה?
זה רק כאילו כל פעם שואלת את השאלה.
נכון, נכון, ועכשיו מגיעים להקמה, נכון. זה מעניין מאוד. דיברנו על זה, אני לא חושב שהזכרנו את זה כאן אולי מספיק אפילו, אבל כל פרשת ויקהל מתחילה ביסוד הזה של ששת ימים תעשה מלאכה. ויום השביעי שבת שבתו. פסוקים מדהימים. אלה הדברים אשר ציווה השם, ויקהל משה את כל עדה בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם, לעשות אותם. את מה הוא ציווה לעשות? תחפשו, אין שם שום דבר שהוא ציווה לעשות. ששת ימים תעשה. שום דבר אין שם שהוא ציווה לעשות. אלא אם כן תגיד שמה שהוא ציווה לעשות זה את פרשת המשכן שתתחיל עוד ארבעה פסוקים. וזה קשה מאוד בפשט. לשבות, אז לשבות זה עשייה, לשבות זה אי עשייה. לשבות זה לא לעשות. וזה המקום היחיד שבו לא מופיע ששת ימים תעבוד אם היית אומר שזו מצוות עשה. אלא ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעי שבת שבתון קודש לשם. בעומק מי ששם לב יש כאן נקודה שחורזת על עצמה כל הזמן. אתה העושה. המצווה לעבוד מופיעה בכל המקומות. אבל הכוח הגדול הוא להגיע לזה שאתה מבין שאתה עושה. אבל הכל נעשה. אתה עושה. זה נכון, באמת, וכל הכבוד, וכך צריך לעשות. יש מצווה, כשם שמצווה לשבות בשביעי, כך מצווה לעבוד ששת ימים. אמת לאמיתה. הרבי שואל, למה כתוב פה שבת שבתון להשם? ואני מוסיף בהגדרת השאלה, זה פלא פלאות. פעמיים כתוב שבת שבתון, שלוש. פעמיים כתוב שבת שבתון. פעם אחת כתוב שבת שבתון אצלנו בפרשת ויקהל, ופעם אחת, לא, לגבי כיפור, כיפור, אני מדבר על שבת. יום כיפור גם נקרא שבת שבתון, אני מדבר ששבת נקראת שבת שבתון. שבת נקראת שבת שבתון שלוש פעמים. הפעמיים שאני מדבר עליהם, אצלנו בויקהל, כתוב ששת ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי שבת שבתון קודש לשם. ובכי תישא כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. וגם שם מופיע תעשה, ויום השביעי שבת שבתון. יעשה כתוב שם, יעשה מלאכה ויום השביעי שבת שבתון. זה מאוד מעניין, שבת שבתון מופיע רק כשכתוב תעשה. בכל שאר המקומות כתוב ששת ימים, תעשה מעשיך. ששת ימים, תעבוד. הרבי אומר, דבר מדהים, הרבי אומר, יש יסוד גדול בתורת החסידות שנקרא יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. הזכרנו אותו באיזשהו שלב, נהיה בירושלים. הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אז מה כתוב? הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך, כי גדול הנהנה מהגיע כפו יותר מירא שמיים. יפה. זה מופיע אמצעי מביא, זה מופיע כבר לפני. זה מופיע דבר נפלא, הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. למה הגיע כפיך? הגיעך. לא תמיד הגיע הוא בכפיים. לפעמים הוא בשכל, לפעמים הוא ברגליים. לפעמים הוא, למה? ביטוי מדהים. שהיגיעה היא בכפיך, הכפיים צריכות לגע. המוח והלב צריכים להישאר כל הזמן פנויים. כדי פעות. אם הכפיים יגיעות, המוח והלב מחוברים כל הזמן לאותו מקום. אז אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אתם יודעים איפה העולם? אז העולם הבא פה בעולם הזה כבר. אתם יודעים מה זה שבת שבתון? למה מופיע בשבת שבת שבתון? הרי שבת היא לא שבת שבתון, שבת היא שבת. מי שמגיע למדרגה שהוא מבין שהמלאכה שהוא עושה היא נעשית מאליה, אז השבת שלו היא שבתית. מי שששת ימים עובד, כי צריך לעבוד, אז בשבת הוא צריך לנוח. כי צריך לנוח? כדי לקיים למען ינוח חמורך, לא משנה. צריך לנוח? גם החמור צריך לנוח. כתוב שהשור צריך לנוח, החמור צריך לנוח, אז בטח שגם אני צריך לנוח, לא? מכל וחומר. אבל מי שמצליח לעשות ששת ימים מעשה, ומבין שששת ימים תעשה, אז השבת שלו היא שבת שבתון, קודש לשם. רב הזקן אומר, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שמצליח שכל העשייה שלו של השבוע היא חולין, כמו שנקרא בהגדרה בהלכה, חולין על טהרת הקודש. כלומר, מי שמצליח שהטרחה שלו של כל השבוע, איזה מדרגה זו, זו טרחה של ערב שבת. כלומר, הוא תורח כי ערב שבת. כל מה שהוא תורח בו, הוא תורח בתור ערב שבת. אז כשהוא אוכל ביום שני, הוא גם כן אוכל שבת. זה לא רק מי שטרח בערב שבת, אז בשבת בעזרת השם יהיה לו קוסקוס. מי שטרח בטרחת ערב שבת, האכילה שלו היא אוכל בשבת. הוא אוכל בשבת. ששת ימים תעשה. המובן הזה מופיע גם בסוף הקמת המשכן. הוא מופיע בהתחלה, ובעשיות המרכזיות בהתחלה, בעיקר במנורה, והוא מופיע בסיום. ויביאו את המשכן אל משה, אומר רשי, הם מביאים את זה אל משה, משה אומר, אבל איך אפשר להקים? והקדוש ברוך הוא אומר לו, תקים, תעשה כאילו. תעשה כאילו אתה זוקף, זה כל הזמן, תעשה כאילו, אתה חייב לקום בבוקר ולעשות כאילו אתה עובד. תעשה כאילו. יגיע כפיך כי תאכל. ואז אני כבר מקימו מאליו. אחרי זה, אחרי שכל זה נעשה, פסוק מ"ג, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותה משה. ועכשיו אני מגיע לפסוקים האחרונים, הוא מקים את המשכן, ולכאורה הפסוקים האחרונים היו צריכים להסתיים בהקמת המשכן. המשכן הוקם. ככה מסתיים פסוק למד ג', תסתכלו, ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, נו, ויחל משה את המלאכה. פלפלון, ויחל משה את המלאכה. מדגישים חז"ל, מזכיר לנו את ויחל אלוקים ביום השביעי. משה, קדוש ברוך הוא, ויחל משה את המלאכה, פלפלון. אז מה עושים שלושת הפסוקים האחרונים? תסתכלו. המפטיר מתחיל קודם כל בשני פסוקים שנראים כאילו יצאו מההקשר, אבל הם בכלל לא. ויחל משה את המלאכה, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. זה פרט שצריך להבין למה הוא נמצא פה בכלל.
הבית.
מה, סליחה?
הבית.
לא שומע.
הבית. תחזר עצמו.
נכון, נכון, שכבוד השם מלא את המשכן, כן, והנקודה שלא יכול משה לבוא אל המשכן, היא חשובה מאוד. אבל היא מתחילה את מה? את מה היא מתחילה לדעתכם? תתעלמו רגע מה... או שתמשיכו, את מה היא מתחילה?
ויקרא.
את ויקרא. ולא יכול משה לבוא אל המשכן, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. כיוון שהוא לא יכול לבוא, אז הוא עומד בחוץ. ויקרא אל משה. בסדר? ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד. לאמור, אדם כי יקריב, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן, פלא פלאות. יפה מאוד. אז כאן שאלה קטנה, אז למה זה לא יתחיל בויקרא? אבל עכשיו השאלה הקשה. אז אתה אומר ששני הפסוקים האלה, המתאים היה ויחל משה את המלאכה, נכון? הגלות והגאולה. הגענו לסיום המלאכה, ויחל משה את המלאכה, כמו שהבריאה ויחל אלוקים, ויחל משה את המלאכה. טוב, אז החלטת שאתה מכניס פה את ולא יכול משה, נצטרך להבין למה, והוא ממשיך ישר לויקרא. אבל אז באה הקושייה השנייה, הרבה יותר חזקה. אני לא מתר על הראשונה. את הראשונה אני עוד ארצה ללמוד. אבל אז באה הקושייה השנייה, והיא הרבה יותר קשה. נו, בואו נקרא את שלושת הפסוקים האחרונים. מה כתוב פה? ובהעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן, לא יישאו עד יום העלותו. מה הנושא? הנושא הוא המסעות. מה זה קשור לכאן לך? אני שואל נכון? ואם לא יעלה ענן ולא יישאו עד יום העלותו, כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל וכל מעשיהם. למה זה לא במדבר? אגב, זה כן במדבר, מה התוספת?
למה שזה לא יהיה פה?
מה זה עושה פה? סיים?
הסתיים בנייה במשכן.
אז מה את קשר עכשיו למסעות?
לא, הענן עומד על המשכן,
כן.
ועמוד הזה, סימן, סיימנו משכן, רואים את הענן על המשכן, בזמן שהקדוש ברוך הוא, השכינה נמצאת, יש...
מישהו התחיל לנסוע?
עוד לא ייסוע, אבל זה
עובד. אז מה זה קשור לכאן? אבל ההמשך הוא ויקרא.
עברה שנה מאז שיצאנו ממצרים,
לא, רגע.
לא יצאנו, אנחנו עוד נמצאים ב...
אנחנו בראש חודש ניסן?
איפה המקום שנמצא?
אנחנו בראש חודש ניסן. אנחנו בראש חודש ניסן? כן. נגיד לך בדיוק איפה נמצאים. אנחנו בראש חודש ניסן, הגענו בראש חודש סיוון להר סיני, ונצא משם, ונצא משם בכף באייר. ב-20 לחודש, בכף באייר.
בשנה השנייה.
שאלתי. פשט מקרא. מיד אחרי ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, צריך את ויקרא. אתה מסכים איתי? אחרת זה לא מובן. נכון?
הוא אומר,
התורה
אומרת, כי שכן עליו, למה הוא לא יכל להגיע? כי שכן עליו
הענן. ולכן ויקרא אל משה. נכון?
כן, אבל לפני...
רגע, שנייה.
כן, אבל אם רוצה...
כיוון ששכן עליו הענן, לכן ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, כן?
כן.
יופי. אז מה עכשיו אתה מכניס? משהו באמצע.
כן,
זה שאלה בפשעת.
המסעות לא קשורים
לכולה. זה זועק בפשעת. מה יש פה?
יש פה תכונה חדשה שלא הייתה לפני זה.
מה?
המשכן.
התנועה,
הענן. המשכן, המשכן נבנה.
כן, הוא חדש.
נכון. אז גם מה אומרים במשכן? ויחל משה.
זאת אומרת, הוראות הנחיית לעם ישראל, כשאתם רואים את הענן על המשכן, אל תזוזו.
100%.
כשאתם רוצים להתחיל, משה רוצה להתחיל לזוז.
מתי צריך לתת את האור? בראש חודש ניסן, בשביל כף באייר?
עוד לא יודעים,
שיכול
להיות המסע יהיה מחר.
אבל לא, מסע לא מחר. מחר קוראים למשה ונותנים לו עכשיו...
עוד קורבנות.
כן. אז למה להתחיל פה? אז למה להתחיל פה? מה זה קשור פתאום? זה גם מופיע בין פסוק אחד שצריך להמשיך את הפסוק הקודם. אתה פשוט רואה פה שני ספרים, אז אתה לא שם לב לזה. הפסוק אומר, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד.
אבל
ההנחיה
הזאת
הייתה צריכה לצאת לפני. ברור, פה היא ודאי לא שייכת. אתה רוצה להכניס אותה, אתה יכול להכניס אותה גם לפני החודש. לפי מה שאתה אומר, גם היה אפשר להכניס אותה באמצע.
לרשי
תמיד יש תשובה לזה. יכול להיות, אני בינתיים רוצה להבין את השאלה. לא, מה שייך אין מוקדם ומאוחר בדבר כזה. מה פתאום, חס ושלום, לא עושים דבר כזה. רק שצריך להבין את זה. נו, זה שיש שאלה זה לא הופך את זה לתירוץ. צריך עכשיו להבין את זה. וזו נקודה שנצטרך להבין אותה. אבל השאלה הזו זועקת בפשט, היא לא דרשה. היא זועקת בפשט. א', מי צריך את ולא יכול משה פה? אני הייתי מכניס אותו לויקרא אל משה. וב', אם ולא יכול פה, אז השאלה, אני הייתי שואל על המסעות, גם בלי ולא יכול אל משה, מה זה עושה פה? אבל אחרי ולא יכול אל משה, זה פשוט באמצע משפט. ממש באמצע משפט.
מסתיים במסעיהם גם.
מסתיים במסעיהם? במקום שיסתיים במשכן?
יש פה עוד משהו מדהים בפסוק שאנחנו קראנו.
מה?
ויקם את החצר, שזה, לכאורה חצר זה כלום. חצר זה מאליו.
נכון.
זה קשור לו. הוא הקים את הגבול של החצר, הוא לא הקים את החצר, החצר הייתה לפני
נכון,
זה.
נכון, 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 הוא הקים ויצר את החצר. אז מה אתה רוצה להגיד?
לא, כתוב, ויקם את
כן,
החצר.
כן, כן, אוקיי, הוא עושה כך, נכון.
נו. הגדר לחצר.
ויקם זה גם לא כל כך...
הקמה.
עכשיו.
טוב, זה נראה אם הוא נצליח להיכנס. אני חושב שזה מתחבר לסוגיה הזו של מסיים. אני חושב שצריך לשים לב את פרשת חזק של ספר שמות לנקודה מאוד מאוד חשובה. ברור שסיום הספר עוסק במה שעוד בכלל לא דובר עליו בעניין שלנו. עד עכשיו הופיע עמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם בקריאת ים סוף. אבל שעמוד הענן של המשכן וההליכה והמסעות עוד לא נתנו לנו בכלל את תיאור התפריט הזה. ידברו עליו רק בכלל במדבר. ושם אגב, זה יופיע בכזה סדר כרונולוגי מדויק. ספר במדבר יתחיל, וידבר השם אל משה במדבר סיני, נו, באוהל מועד, נו, בשנה השנית, בחודש השני, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ואז הוא אומר לו, תתארגנו. ואז הוא אומר לו שעמוד הענן ייסע לפני, וזה ייסע אחרי, וכשזה יזוז תעשו כך, וכשזה יזוז תעשו כך. וב-20 לחודש השני, בפרשת בעלותך, נעלה הענן מנקל משכן העדות, ונוסעים לארץ ישראל, נוסעים אנחנו אל המקום. אז מתחילים כל הניסיונות והדברים שנתקעים. אבל שם זה מובן לגמרי. כלומר, התורה כן מתארכת ומסבירה לנו בדיוק מתי מדובר. וכאן, ביום הקמת המשכן, הסיום, הנקודה המסיימת את סיפור המשכן, היא התיאור שלא שייך לא לעבודה, לא לקורבנות, לא לוידבר השם אל משה, אלא תיאור המסעות שיהיה, והוא בתוך העניין. וכמובן, איך זה מכניס אותנו ל"ולא יכול משה"? ולעניות דעתי, זה יסוד היסודות. אנחנו התחלנו את כל הלימוד שלנו עם משה קיבל תורה מסיני. ואמרנו שמסכת אבות, אני מזכיר לשנייה אחת, שמסכת אבות לא מתארת את השתלשלות התורה משל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה לא המשנה, נכון? זה לא המשנה. אם זאת הייתה המשנה, העיקר חסר בה, ומה שיש בה לא צריך להיות בה. כי היה צריך להיות, משה קיבל תורה ומסרה ל... אהרון ואהרון לאלעזר ואיתמר, והם לשבעים הזקנים, נכון? כך הוא עברה תורה, התורה לא הוא עברה ליהושע, ומי יהושע לזקנים שהם השופטים עד ימי, מימי אילי ועד ימי שמואל, ומשם לנביאים, מימי עותניאל בן כנז עד ימי אלי, ומשם לנביאים, ולא עושה סדר גם עברת התורה. ודיברנו יותר מפעם, ונגענו בזה, זו נקודת יסוד מאוד גדולה, שכל מסכת אבות, מאז שדיברנו על זה, עוברים ככה משניות באבות, וזה דברים פלאיים, שמסכת אבות בעצם רוצה ללמד אותנו את מה שנקרא בחסידות ניצוץ משה ובחינת משה. להיות משה. משה קיבל תורה מסיני, כך מתחיל ספר שמות. מדבר אליו אלוקים מתוך הסנה. אנחנו מתחיל ספר משה, לא, זה פרק ג' מתוך הסנה, מסיני כיפשוטו. שם מתחיל ברור ששואל משה את הקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי ילך אל פרעה, זוכרים? והקדוש ברוך הוא שומע את עומק השאלה, והוא שואל, כך מסביר רש"י, האם אדם יכול לצאת מפרעה? האם יש בכלל מציאות כזאת בעולם של אפשרות בכלל לצאת מבור? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אי אפשר. יש רק אפשרות אחת, אתה יכול. למה? כי זה לא אתה בכלל. כי אהיה עמך. כי המציאות של משה היא מציאות כזאת של ראיה מהנה, של ביטול כזה, של... מה שהפך להיות בהמשך להגדרה של חז"ל את כל ספר דברים, לאלה הדברים שכינה מדברת מתוך גרונה. משה הוא מציאות שמעבירה ואין לה משלה כלום, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, וזה אבי הנביאים וזה עיקר בנבואה, ובכל זה הערכנו כבר. והוא עיקר בנבואה בפני עצמו, וגם בך יאמינו לעולם כל מה שדיברנו בבחינה של משה. אבל אז שואל משה את השאלה השנייה, ותראו עוד רגע שזה בעצם הסיום של הספר. אבל אז שואל משה את השאלה השנייה, אז בסדר גמור, אבל עכשיו יש לי שאלה ריבונו של עולם. וכי הוציא את בני ישראל ממצרים, אומר רש"י, ואם אני יכול ללכת לדבר עם המלאכים, מה זכו ישראל לצאת? ואמרנו שאין השאלה חס ושלום, מה באמת לישראל מגיע לצאת? מי שחושב שצריך להציל רועות מדייניות מרועים, מי שחושב שצריך להציל גדי במעיין, מי שחושב שצריך להציל עברי ממצרי, כשהוא ילד, לא שואל למה להציל את הישראלים. הוא שואל שאלה אחרת לגמרי. אם בשביל לצאת ממצרים צריך להיות במציאות כזאת של לראות את דבר אלוקים מתוך הסנה, אם בשביל לצאת ממצרים צריך לראות אלוקות בכל כך מציאות, ישראל זכו. ואם לא, אולי סתם אני מביא אותם לאיזה דמיון נפשי נוראי. כל יום יספרו לי בבוקר שאני יכול לצאת ממצרים, וכל יום עוד פעם אני... והייאוש יגמור אותי. אולי זה, אולי, אולי זה לא... אז עונה לו הקודש, ברוך הוא וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אתה בכלל עוד לא מבין. מה שאתה זוכה עכשיו לראות את האלוקים מתוך הסנה, זה יהיה המעמד שעם שלם יראה מתוך סיני את האלוקים. אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. ואז חשבנו שאנחנו משה. ואז אמרנו רצוננו לראות את מלכנו. זוכרים שדיברנו על הפסוקים שמתוך ההר עצמו, ההר ככבשן ויעל אשנו כאשן הכבשן. כמו הסנה, אותו מעמד. תיארנו את ה... ראינו בפסוקים. ועם ישראל באמת מרגיש משה. ואז מבין עם ישראל, ומשה רבינו אומר, הם רוצים לראות את מלכם, הם רוצים מפי המלך ולא מפי שליח, הם לא רוצים, והלוואי שזה יהיה כך, טוב מאוד. ואומר לו הקודש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך באבי ענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. שם לומד הרמב״ם את העיקר של נבואת משה, שהוא שונה מכל העיקרים. וגם בך יאמינו לעולם, האמונה בך היא אמונה לעולם. משה זה בפני עצמו, משה זה מציאות שאדם יכול להיות משה, את בת פרעה כמו שתיארנו הוא משה, את כל המציאות הוא משה, שיכול להיות מציאות שלאדם יש את המציאות הזאת של משה. ולכן הם יצטרכו לקבל את התורה דרכך. והם מקבלים את התורה דרך משה. ואז הם אומרים לו משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן עמוד, והוא אומר להם לבב, והוא נסות אתכם וכו' וכו' וכו'. והמשכה של המשנה זה את הבחינה הזאת של משה קיבל תורה מסיני, את זה הוא מסר ליהושע. תיארנו בהרחבה כשלמדנו על בגדי כהן גדול, שאת הבחינה של של נעליך מעל רגליך שעושים הכהנים בבית המקדש, את הבחינה הזאת יש למשה וליהושע, זהו. היכולת שלא להיפרד מהאדמתיות, מהמציאות, כי הכל קודש, הבחינה הזו של הביטול הגמור, יהושע הוא לא לומד תורה ממשה כמו אהרון, כמו אלעזר ואיתמר, אלא הוא נער לא ימיש מתוך האוהל, האוהל שבו משה מדבר עם השם פנים אל פנים ואף אחד לא נכנס, אז מה הוא לומד? הרי הוא לא יודע מה אומרים שם עכשיו. בדיוק כמו בהר סיני, גם בהר סיני הוא נמצא במחיצה בפני עצמו. ועם ישראל, כמו שתיארנו, רואה את המן יורד פה, ואצל יהושע, ויהושע מקבל תורה ממשה ומעביר לנו, כי כדי שאנחנו נוכל לקבל את בחינת משה, אנחנו צריכים את יהושע, ובזה הערכנו בשבוע שעבר או לפני שבועיים בפני חמה ופני לבנה. כי פני חמה זה נפלא, אבל אי אפשר לראות את החמה. ופני לבנה, זה היכולת שלי לפגוש את החמה. והרבה מעבר לזה אמרנו, היכולת שלי לפגוש את החמה בלילה, היא דווקא כאשר החמה שוקעת. במות משה, ורק במות משה, מופיעה לידת יהושע. ולא היה יודע שבאותו היום מת ובאותו היום נולד. כלפי מה אני אומר את הדברים עכשיו? במה מסתיים ספר שמות? בשתי ידיעות. בענן. ובשתי ידיעות. האחת לגבי משה, והשנייה לגבי עם ישראל. הידיעה לגבי משה היא, ולא יכול. אתם שמעתם? משה רבינו, שקרא את הים והגיז את הסלב וכו', משה רבינו מסיים את ספר שמות במה ולא יכול. זה פלא פלאות. לא יכול. זה אגב מגיע מיד אחרי הפסוק ויחל משה. בדיוק אותן אותיות. ויחל משה את המלאכה. כלומר, כל המלאכה נקראת על שמו. הוא הקים את הכל. תעשה כאילו אתה זוקף, אתם זוכרים? תעשה כאילו. אתה אמרים ואני... ומשה שאל, אבל איך אדם יכול לעשות את זה? ואת המשכן שהוא בונה על שמו, כל הקרסים, כל הקרשים, כל עדן, כל פרט, הוא לא יכול להיכנס אליו. זה סיום עולמו של משה, בסוף ספר שמות. ואחרי סיפור משה, ואנחנו מחכים עכשיו לויקרא, ואגב, עכשיו ויקרא הופך להיות דבר פלא פלאות. אתם זוכרים את האלף הזהירה של ויקרא? שנגיע לה בשבוע הבא? אתם מבינים למה זו אלף זהירה? זה לא... מי שלומד את ויקרא רק מויקרא ושוכח שזה מתחיל ארבעה פסוקים לפני, לא מבין מה כתוב. האלף הזהירה היא שמשה רבינו לא מבין בכלל שקוראים לו. ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד. וכשהקודש ברוך הוא קורא משה, משה רבינו מסתכל מהצדדים, לאיזה מועי שמתכוונים פה. ויקרא אליו, וויכוח שלם, לשים את האלף, לא לשים את האלף, בין משה לבין הקודש ברוך הוא. אבל אני הולך להגיד דבר הרבה יותר חריף. ויקרא, זו א' זעירה שהופכת את זה מזה שמשה באמת לא יודע שקוראים לו. זה במקרה. אבל אנחנו זוכרים לקרוא ויקרא ככה בעזרת השם בשבת שלפני פורים. אתם יודעים שבשבת הבאה שלפני פורים אנחנו נקרא על כמה קרי. לא נעים. נקרא על אשר קרחה בדרך, נקרא על הגג, ונקרא ויקר אל משה.
גם ג'ון קרי. גם ג'ון קרי.
גם?
ג'ון קרי.
גם ג'ון קרי.
עליו לא נקרא.
מה ג'ון?
ג'ון קרי, שר החוץ האמריקאי.
אה! זה כבר אמרתי שנקרא. לא? אותו אמרתי ראשון.
נקרא.
טוב, לא משנה. זה אני, גם ניתן לו חג שלם אחר כך. בכל אופן, אבל נחזור לענייננו. אז, אבל ויקר, זה ויקר אל משה. וזה דבר גבל. זה נורא מה שאני אומר עכשיו. האלף משנה את זה לא רק ממקרה, אלא מתומעה. וכשרשי מדבר שאל הנביאים הוא פונה בויקר, הוא מדבר על תומעה. הוא מזכיר את בלעם. מה פשוט? הסיום ספר שמות אצל משה מתאר את לא יכול, וסיום ספר שמות אצל בני ישראל מתאר לא את המנוחה במשכן, אלא את מה? את המסעות. סיום ספר שמות במקום שנראה תקוע לגמרי, בא ואומר, אתה יודע מה המשכן הזה? עם המשכן הזה הולכים בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה ענן, הם לא יכולים ללכת. אם יעלה, הם יכולים. גם משה לא יכול וגם הם לא יכולים. מתחילת הספר הזה הדיון הוא משה וישראל, משה וישראל, משה וישראל. מי אנוכי ומה זכו ישראל? כי יהיה מאח, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך. בכל הספר יש ברור, אולי אני אחליף את ישראל ועכשיו תהיה אתה. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל. ומה שאתה אומר לי, ריבונו של עולם, אני מזכיר רק מעט מהדברים שבהם נגענו אנחנו, אבל זה כל הספר. ומה שאתה אומר לי, ריבונו של עולם, ראה, אתה אומר אליי על את העם הזה, ואתה לא דעתני את אשר תשלח עמי. זוכרים? לא דעתני את אשר תשלח עמי. ומה שעוד דעתני, זוכרים את רשי? נו, מה הוא אומר? ומה שאמרת לי, הנה אנוכי שולח מלאך, אין זו הודעה שאין אני חפץ בה. כי כל הספר הוא ברור של משה וישראל. אתם יודעים איך מסתיים ספר שמות? זה דבר גבלת. הוא מסתיים בשיא השראת השכינה. שיא השראת השכינה הוא לא במשכן. שיא השראת השכינה, בהפוך על הפוך, קשה להגיד את זה. שיא השראת השכינה היא בשיא הגלות. שיא השראת השכינה פירושה שאין מציאות שהמשכן לא הולך איתך. זה הסיום של ספר שמות. לא שמים לב לזה, זה זועק. בלי קשר הפסוקים האלה. הם לא בלי קשר, אלא הם תקועים. עכשיו הם לא תקועים. כל זה מילים מטופשות שלנו. זה זועק כדי שנבין. הסיום לגבי משה של ספר שמות הוא שמי שאמרו עליו שיכול להגיז את הסלב ומי שחטאו בעגל כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. מי ששבר את הלוחות כדי שלא יהפכו אותו לאלוה. בסיום ספר שמות מגלה את עוצמת החירות שמשה קיבל תורה משיני. אלמלא הקדוש ברוך הוא קורא לי, אני בול עץ, ולא יכול. האיש שנאמר עליו היכל, בפסוק הקודם, כמו על הקודש ברוך הוא, נאמר עליו ולא יכול, בחתימה של ספר שמות לגביו. אני פעם חשבתי, אמרתי את זה פעם באיזשהו שיעור, חז"ל אומרים שצריך לסמוך גאולה לתפילה, כך נפסק להלכה, נכון? כי צריך להגיד גאול ישראל, ואז 18, למי סמך גאולה לתפילה? בערבית, זה אריכתא, צריך לסמוך גאולה לתפילה. שואלים חז"ל, אם צריך לסמוך גאולה לתפילה, אז למה מכניסים השם שפתי תפתח? זאת אומרת, הגמרא, כיוון דתקינו רבנן, כתפילה אריכתא דמיא, או שזה בעצם כאילו סוף הגאולה ותחילת התפילה? יפה, נו, אז למה תקינו רבנן? אז רש"י אומר שם, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, זה הפתיחה, ויהיו לרצון עם ריפי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי, זה הגאולה, זה הסיום. אתם יודעים מה כתוב בהשם שפתי תפתח? מאוד פשוט. כתוב שם שאם אתה לא תפתח לי את השפתיים, אני לא יכול לפתח. זה הכל. על מה מדובר לפני כן? כתוב אמת ויציב ונכון וקיים וישר על אבותינו ועלינו וגאלנו 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 וברוך אתה השם צור ישראל, כן צור ישראל, ונאמר גואלינו, גואלינו השם צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. כאן מסתיימת הגאולה? לא. אתם יודעים איפה מסתיימת הגאולה? ברוך אתה השם גאל ישראל. אתם יודעים איך אני יודע שאני בן חורין? השם, אם אתה לא פותח לי את השפתיים, אני בול עץ גם לו. אין עוד מלבדו. וכיוון שאני יודע שאין עוד מלבדו, יש לי יכולת להבריך את האתה, הוויה, עד ללמטה, למטה, למטה. אז ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו. אני יכול לפנות בגוף שני.
אשת. אשת, אמרת פעם שזה יום אשת
או שאתה... השם שאתה יפתח. זה גבלת, גבלת, גבלת. ולא יכול. תשמעו מדרש. ביקשתי מרונן מקודם, כשנכנסתי ככה, נזכרתי. תשמעו מדרש מזעזע. זה מדרש פילה פלואים, אני מביא אותו, כיוון שאני לא זכרתי איפה הוא מופיע. הנה, זה מדרש, הנה, נחמה. עליה השלום מביאה אותו בפרשת שמות, והוא מובא ממדרש שלא נמצא לא ברבא ולא בתנחומה. אבל היא מקפידה להביא מדרשים שהם מדרשים. תשמעו מדרש. לפני מותו של משה, מתחיל דיון גדול. הזכרתי בזה השבוע באיזשהו שיעור אחר. משה אומר לקדוש ברוך הוא שהוא לא רוצה למות. ומגיע לו שלא ימות. הנוסח במדרש רבא של זה, בסוף דברים, שם לא יאמן בכלל. הנוסח במדרש רבא, זה מסכת אבות. זה להבין משה קיבל תורה מסיני. זה להבין. אז איך משה קיבל תורה מסיני? אז אנטיגנוס. אז איך אתה בונה את הבית שלך? אז יהי ביתך, בית ועד הרחמים. ואיך תשתה בצמא את הבית? ואיך אתה מסדר? אני אלמד אותך איך יהושע העביר את בחינת משה, ודרך זה זה עבר עד שזה מגיע אליך. במדרש רבא מתואר שלפני מותו של משה, הקדוש ברוך הוא שולח את כל השליחים, את המלאכים ואת זה ואת זה ואת זה, ואף אחד לא רוצה לעשות כלום. שולח את סמאל ואומר לו, לך תפגע בו. סמאל הולך עם כל המוטיבציה, ומשה רבינו עושה לו שם... מה זה? כן, קורא שם מפורש, וזה שם קרב דו צדדי, והעסק נגמר שם בצורה ברורה, הכרעה מוגדרת. ואז, תשמעו טוב, אחר כך אמר לסמאל הרשע, צא ואבי נשמה של משה, מיד לבש כעס וחגר חרבו, ונתעטף אכזריות והלך לקראתו של משה, כיוון שראה אותו שהוא יושב וכותב שם המפורש, וזוהר מראה הוא דומה לשמש, והוא דומה למלאך השם צבאות, היה מתיירא סמאל מן משה. אמר, ודאי שאין המלאכים יכולים ליטול נשמתו של משה. וטרם שהראה סמאל עצמו למשה, היה משה יודע שבא סמאל. וכיוון שראה סמאל את משה, אחזת הוא רעדה וחיל כיול לידה. ולא מצא פתחון פה לדבר עם משה, עד שאמר משה לסמאל, אין שלום, אמר השם לרשעים, מה תעשה בכאן? זה השולם עליכם. אין שולם, אמר השם לרשעים, מה אתה רוצה? אמר לו, ליטול נשמתך באתי. תקשיבו טוב. אמר לו, מי שיגרך? אמר לו, מי שברא את כל הבריות? אמר לו, אין אתה נוטל נשמתי. אמר לו, כל באי העולם נשמתן מסורים לידי. פירוש שאני נוטל את נשמתך. אמר לו, יש בי כוח מכל באי העולם. אמר לו, מה כוחך? אמר לו, אני בן אמרם שיצאתי ממאי ממהול ולא נצרחתי למועליני, ובו ביום שנולדתי מצאתי פתחון פה והלכתי ברגליי וכו'. וכשהייתי מהלך בחוץ, נכנסתי לפלטרין של מלך ונטלתי כתר מעל ראשו וכו' וכו' וכו'. זה דברים שקשה לתאר אותם פה. ואז הוא אומר, וכשהייתי בן 80 שנה, עשיתי אותות ומופתים במצרים והוצאתי 60 ריבו לעיני כל מצרים וקראתי את הים מ-12 קרעים. והפכתי מי מרה למתוק ועליתי ודרכתי דרך בשמיים. וניצחתי בפמליה של מעלה וגיליתי רזיהם כשקיבלתי את התורה ממינו של הקדוש ברוך הוא, ולימדתי אותה לישראל ועשיתי מלחמה עם סיחון ועם אוג, שני גיבורי עובדי כוכבים וכו' 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 וכו'. יש בבאי עולם שיכול לעשות כן? לך רשע מכאן, אין לך לומר כן, ברח לך מלפניי, איני נותן נשמתי לך. חוצפה, לך, מה אתה קשור בכלל לנשמה הזאת? זה לא התחום שלך בכלל. סמאל. מיד חזר סמאל והשיב דבר לפני הגבורה. אמר לה, הקדוש ברוך הוא לסמאל, בוא ואבה נשמתו של משה. אז תעבור ללחץ פיזי. מיד שלף חרבו מתארו ועמד על משה. מיד קצף עליו משה ונטל את המטה בידו שחקוק בו שם המפורש. ופגע בו בסמאל בכל כוחו עד שנס מלפניו ורץ אחריו בשם המפורש לנטל קרן הודו מבין עיניו ועיוור את עיניו. משה של סמאל, עד כאן עלתה למשה. סוף רגע יצתה בת קול ואמרה, הגיע סוף מיתתך. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכור אותו היום שנגלית עליי בסנה. ואמרת לי, לך ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. תמיד בני ישראל ממצרים. זכור אותו היום שהייתי עומד על הר סיני 40 יום ו-40 לילה. בבקשה ממך, אל תמסרני ביד מלאך המוות. יצתה בת קול ואמרה, אל תתיירא, אני בעצמי מטפל בך ובקבורתך. באותה שעה עמד משה וקידש עצמו כשרפים, וירד הקודש ברוך הוא משמי שמיים העליונים ליטול נשמתו של משה. ושלושה מלאכי השרת עמו, מיכאל וגבריאל וזגזאל, מיכאל הציע מיטתו וגבריאל פרס בגד של בוץ מראשותיו, זה צריך לעבור על זה פעם לאט לאט לאט, זה דברים לא יאמנו. אמר הקודש ברוך הוא למשה, משה השקף עיניך זה על זה, השקיף עיניו זו על גבי זו. אמר לו, הלך ידיך על החזה והניח ידו. אמר לו, עקף רגלך, עקיף רגליו. באותה שעה קרה הקודש ברוך הוא לנשמה מתוך גופו של משה, הופכת עכשיו להיות שיחה בין הקודש ברוך הוא לנשמה, חלק אלוקא ממעל. תשמעו. אמר לה, נשמה, ביתי, צאי, 120 שנה קצבתי חיותך בגופו של משה. עכשיו הגיע כי צריך לצאת, צאי, אל תאחרי. אמרה לפניו ריבונו של עולם, יודעת אני שאתה אלוה הכל הרוחות וכל הנפשות, נפש החיים והמתים מסורים בידך. ואתה ברתני ואתה יצרתני ואתה נתתני בגופו של משה 120 שנה. ועכשיו, יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה? שלא נראה בו רוח שרוחה מעולם ולא רימה ותולעה, ולכן אני אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת ממנו. אמר לה הקודש ברוך הוא, נשמה, צאי, אל תאחרי. ואני מעלה אותך לשמי השמיים העליונים, ואני משיבך תחת כיסא כבודי. ואני משיבך תחת כיסא כבודי. אצל קרובים ושרפים וגדודים. תחזיקו טוב עכשיו. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, נו נו, מאצל שכינתך ממרום ירדו שני מלאכים, עוזה ועזאל, וחמדו בנות ארצות, והשחיתו דרכם על הארץ. מה אתה מציע לי? לעלות לתחת כיסא הקבל? אז איפה העיקרון של ירידה צורך עלייה? כל מקום שאתה תיקח אותי מגופו של משה זה ירידה. כולל תחת כיסא הקבל. יש לך בעיה. אתה אמרת שיש ירידה צורך עלייה. אתה תקוע, אתה לא יכול לצאת. אתם שומעים את השיחה? אבל בן אמרה מיום שנגלית אליו בסנה לא בא לאשתו. יום שנגלית אליו בסנה, אגב לא ליבל, זה בגיל 80. שנאמר ותדבר מרים ואהרון במשה על הודות וכולי. בבקשה ממך תניחני בגופו של משה. אין לך רשות להוציא אותי בעצם, אסור להגיד את המשפט הזה. כי זה לא מסודר עם ירידה צורך עלייה. אין מקום שאני יכולה לעלות מפה. זה דבר גבלת, אתם שומעים את הדיון? באותה שעה נשקו הקודש ברוך הוא ונטל נשמתו בנשיקת פה. הווי פח נעשה בהפוך. אתה לא יכול להתעסק עם משה בכלל מאחרי הזמן של ווי פח. אתה חוזר ללפני ואיפך? טוב. זה כבר מחוץ לתחום שלה. והיה הקודש ברוך הוא בוכה, מי יקום לי מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן, ורוח הקודש אומר, ולא קם נביא בישראל כמשה, שמיים בוכים ואומרים, עבד חסיד מן הארץ, ארץ בוכה ואומרת, וישר באדם עין. אבל אין פה אף אדם מסוים, חוץ ממשה והקודש ברוך הוא. וכשביקש יהושע רבו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. וכשביקש יהושע רבו ולא מצאו, היה בוכה ואומר, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. ומלאכי השרת אומרים, צדקת השם עשה, וישראל היו אומרים ומשפטיו עם ישראל, אלו ואלו אומרים, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. זכר צדיק לברכה, ונשמתו לחיי עולם הבא, וכו' וכו', וזה סיום המדרש. למה הזכרתי את כל זה? א', כי זה גבלת. אבל ב', תשמעו את המדרש שמובא פה. אמר לו הקודש ברוך הוא, משה, זהו באותו שלב. בן מי אתה? אמר לו בן אמרם. אמר לו הקודש ברוך הוא, ואמרם בן מי הוא? אמר לו בן יצהר. ויצהר בן מיהו, זה מה שנקרא עץ יוחסין, לקראת ה-120, שורשים, עבודת שורשים. ויצהר בן מיהו, אמר לו בן קהת, וקהת בן מיהו, אמר לו בן לוי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נשאר מהם שום אדם. מה ברור שאתה רוצה להמשיך? נשאר מהם שום אדם, הלך איתו שש דורות, עד לוי. עד לוי. אמר לו, כולם מתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה לחיות? אמר לו, ריבונו של עולם, אדם הראשון גנב, ואכל מה שלא רצית וכנסת עליו מיטה. אתם יודעים מה משה עשה עכשיו? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, בוא אני אחסוך לך, הרי אתה עכשיו תמשיך מלוי ליעקב וזה, בוא נלך לאדם הראשון, אני עושה את זה ישר, בוא נגיע ישר להתחלה. אדם הראשון גנב, ולכן כנסת עליו מיטה. אני גנבתי כלום לפניך. אתם יודעים מה זה גנבתי כלום לפניך? האם גנבת אי פעם דעת העליונה? אני גנבתי כלום לפניך?
גם לא מחשבות.
גם לא מחשבה. גם לא הרהור. וכבר כתבת עליי, עבדי משה בכל ביתי נאמן, ואיך אמות? אמר לו, הקדוש ברוך הוא כלום, אתה גדול מנוח? אמר לו, כן. נוח הבאת על דורו מהמבול, ונוח לא ביקש רחמים על דורו, ואני אמרתי, ואתה אם תיסח את התם, אם אין מכן אינה מספרך אשר כתבת. אמר לו, כלום, אתה גדול מאברהם שניסיתי אותו בעשרה ניסיונות? אמר לו, אברהם יצא ממנו ישמעאל שיעבדו בניו את בניך. אמר לו, ואתה גדול מיצחק? תשמעו מדרש. אמר לו, יצחק יצא מחלציו, מי שיחריב את ביתך ובניו יהרגו את בניך, כהניך ולוייך. תשמעו, איך הוא גומר? מה הוא יעשה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אמרתי לך שתהרוג את המצרי? אתם שומעים? זה מה שנקרא להכשיל בסוף הטסט על ההתחלה. לא הבנתי, אז למה לא דיברת איתי על זה בהתחלה? אפילו אני התחלתי בסנה.
מה בתלונה על המצרי?
אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כלום אמרתי לך שתהרוג את המצרי?
זה מחוץ לכללים.
מי נתן לך רשות? תחזיקו טוב עכשיו, לא ליפול. אמר לו משה, הקדוש ברוך הוא, אתה הרגת כל בחורי מצרים. ואני אמות בשביל מצריך. כתוב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה דומה אליי? מימית ומחיה? שנקרא, עד כאן. כלומר, אתה יכול להחיות כמוני? אתה יודע, כתוב פה בעומק? אתה צודק בטענה שלך על הריגת המצרי. אתה טועה רק בדבר אחד. אני הרגתי את המצרי כי אני יכול, מושג בחסידות, אבל מושג יסודי, כי אני יכול להחיות מה שנמצא גם בקליפות הטמאות. אתה יכול להחיות את המצרי. מה עשית? מה פירוש? במדרש אחר כתוב, אמר לו, רב לך, אל תוסף אליי עוד, דבר אליי עוד בדבר הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. אומר המדרש, רב לך, לי אין רב. אבל לך יש רב, ותדבר יפה. אני הרבה שלך. רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. שמעתם רב לך? רק על בשר ודם אחד נאמר ויחל. כי הוא לא בשר ודם. כי יהיה עמך. אבל גם הוא לא יכול להחיות את המצרי. במושגים פשוטים, עמוקים ופשוטים, בתוך קליפת נוגה אפשר להחיות את הכל. משה מלמד איך אפשר למשות הכל. עד איפה? בכל מסעיהם. אז איפה צריך להסתיים ספר שמות? בזה שהקמנו משכן וויכל משה את המלאכה? או בזה שהקמנו משכן ומשה עומד מחוץ למשכן ולא יכול? ואז מסתיים הכל בכל מסיים, ושאלנו, נו, אבל הויקרא קשור לו ולא יכול? לא! ויקר עם א'. ויקר זה הנקודה הזו שאנחנו נכנסים אליה, של המלאק, של כל המציאות של תומעה. ולויקר מצטרפת א'. הקדוש ברוך הוא קורא אל משה מאוהל מועד, וביחד עם הקריאה אל משה הוא קורא אל בני ישראל מכל מסעיהם. ומכל מסעיהם, מכל מסע ומסע שנוסעים בו, כל המסעות האלה, האדמו"ר הזקן שואל שאלה כל כך יפה במסעי תורה ידועה, כתוב, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, אשר הוציא השם. זה לא מסעי בני ישראל אשר יצאו ממצרים, היה מסע אחד שיצאו ממצרים, השאר היו כבר מסעות במדבר. ואדמו"ר הזקן, כל המסעות זה עוד ועוד ועוד שלב ביציאת מצרים של כל יום ויום. אלה מסעי בני ישראל אשר יוצאים ממצרים. כל המסעות האלה הם המסעות שבהם יש נתינת כוח של משה, של ולא יכול. ספר שמות הוא הספר שמברר מי זה משה. ספר שמות הוא הספר שאומר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. עם שמאמין בהשם ומאמין במשה ולא מתבלבל לשנייה שמשה הוא עבדו. כי כשפעם אחת מתבלבלים, פעם אחת אומרים, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אז ביום פוקדי ופקדתי.
אז מה זה להאמין במשה?
ויאמינו בהשם?
אז מה
להאמין במשה? להאמין במשה שהקדוש ברוך הוא יכול ליצור מציאות כזאת של אדם שמגיע למדרגה שהוא מאבד באיזשהו מקום את חלק מהבחירה שלו. שמשה הוא מציאות, שמשה הוא בשר ודם, שנמצא פה ופה 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 ובכל אחד ואחד נערד איתם. זה להאמין במשה. זה אותו דבר, זה פיני פלאות. ויאמינו בהשם ובמשה. זה באותו... מה זה? זה אותו ויאמינו. לא ויאמינו בהשם, ויאמינו במשה. האמונה במשה היא האמונה בהשם, באותה אמונה של ויאמינו בהשם, האמינו במשה. אם הספר לא היה מסתיים ולא יכול, זה יכול להיות מתכון לעבודה זרה. אתם קולטים את החבל הדק. אם הספר מסתיים ולא יכול, וענן השם על בני ישראל בכל מסעיהם, והמסר הנוסף שבתוך הפסוקים כל כך פשוט, בני ישראל יוצאים ממצרים והם עוד לא הגיעו לגאולה השלימה. כי ההבדל בין יציאת מצרים לבין הגאולה השלימה הוא הבדל שהתברר בספר שמות. גאולת מצרים היא בחיפזון. והגאולה העתידית היא לא בחיפזון תלכו. גאולת מצרים היא כי ברח העם, והגאולה העתידית היא ובמנוסה לא תלכו. גאולת מצרים זה השם עוזי ומנוסי. בריחה, חיפזון. אתם יודעים למה צריך לברוח? אני יודע למה צריך לברוח. כי אין ברירה, מצרים בועט ונושך וצריך לברוח. וצריך להמשיך לעשות את עבודת הבירורים בכל המסעות, ולדעת לדעת איפה אסור מרע ואיפה עשה טוב, זה כל ספר שמות. הגאולה העתידה לא יכולה להיות בחיפזון. החיפזון נועד כדי ללמד אותנו שאת פרעו אפשר למגר. אבל מה מכאן ואילך? מכאן ואילך עבודת ברורים. מכאן ואילך נגמר החיפזון. זהו, ממצרים נחפזנו. עכשיו מתחילה עבודה, מתחיל הריון. ההיריון לקראת הגאולה העתידה. אתם תופסים את זה בין חיפזון ללא חיפזון? החיפזון הוא לא בירור פנימי של כל המהלך. החיפזון הוא שוק חשמלי שמבדה את סוגיית משה. כל דבר יכול להיות בחינת משה ולצאת ממצרים. אבל הגאולה היא ההבנה שאנחנו בתוך המסעות. הגאולה היא ההבנה שלא יצאתי מהמסעות. והאמונה הגמורה במשיח שיבוא תכף ומיד ממש, והוא יכול להפך את הכל ולהפסיק את הכל ולהעלות את הכל לאור אחר לגמרי לגמרי לגמרי. ברור. אבל הפעולה שאני נמצא פה היא אני בתוך המסעות. זה בעומק הדיון בסוף של בין המשה לבין הקודש ברוך הוא. כלום, אמרתי לך להרוג את המצרי? אתה הרגת את כל המצרים ואני אמות בשביל מצרי אחד? אז הוא לא אומר לו, אל תדבר כך. זה במדרש של אל תוסף. הוא אומר לו, אתה יכול להחיות כל דבר? אתה יכול להכשיר גמל? אתה יכול להחיות כל מציאות? תזעק ולא יכול. ומנקודת ולא יכול, בני ישראל יקבלו את הכוח בכל מסעיהם. ומבית ישראל בכל מסעיהם פלוס ולא יכול, וייקר ואלף. אתם יודעים, הזמן קצר מאוד, אבל יש שיחה מאוד יסודית שמבררת, אני נוגע רק בנקודה אחת מתוך זה, ובזה אני עומד, כי ראש חודש אדר, שבת מברכים. חסידות גם אדר זה א' דר. אתם יודעים מה העומק של זה? העומק של זה נמצא בשאלת יסוד. לכל חג יש תפקיד בעבודת השם שלנו שמקבלת הערה מיוחדת מתוך אותו חג לכל השנה כולה. פירוש. תשובה זה לא דין ביום כיפור. תשובה אני צריך לעשות היום, או מה שאני צריך לעשות היום תשובה. אבל יום כיפור זה נכון, זה זמן שמאיר בתכונתו ויש בו נתינת כוח לכל הזמן כולו. איפה אני מקבל את הכוח לחירות? בפסח. איפה אני מקבל את הכוח למלכות, קבלת מלכות? אני כל שנייה צריך לקבל את מלכותו. ראש השנה. שאלה מאוד חשובה. מה מקור הכוח לשמחה? אדר או תשרי? בעברית אחרת אני אגיד את השאלה, מה זה כל האדר הזה?
היה כבר.
מה היה?
סוכות.
היה כבר סוכות, כלומר הוא גם אחר, זה אותו זמן שמחתנו, מה? זה אותה שמחה? מדובר על אותה שמחה? מה זה אדר? אין חירות פורים, אין, מה, אתם מבינים מה שאני שואל? כלומר, מה לא טוב? הרמב״ם מסיים את הלכות סוכה ולולב בשמחת בית השואבה, בתיאור מדהים, ושם הרמב״ם חורג מדרכו, ומחליט להגיד לנו את היסודות האלה כאילו זה ספר חסידות מסודר. הרמב״ם אומר, אני לא גומר בלתאר לך את שמחת בית השואבה, שפרצה את כל הגבולות ומפזזים ומחרקרים, אתם זוכרים שם את הרמב״ם בסוף? והמלך דוד היה מפזז ומחרקר וכו', אני לא מסיים בזה. ומי שמונע את עצמו מהשמחה הזאת שהייתה בחג הסוכות במקדש, הוא חוזר כל הזמן איך נראתה שמחת בית השואבה, תיאור מדהים. ואז הוא מסיים ואומר, לא סיימתי, עכשיו אני רוצה להגיד משהו. השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבה, דיברנו ביום ראשון, ובאהבת האל שציווה בהם עבודה גדולה היא וכל המוני עצמו, הוא לא מדבר על סוכות. עכשיו זה חריג, כי לפעמים הרמב״ם, לא לפעמים, תמיד הרמב״ם בסוף ספר, ביד ספרים, ביהודה ליד הספרים של הרמב״ם, בסוף יש דברי התרוממות ואגדה. הלכות סוכה ולולב זה לא סוף ספר. זה לא סוף ספר, אחרי זה משמיעים על השקלים, ואחרי זה יש עוד המון הלכות. זה הלכה? וזה הלכה של סוכות. לא רק זה הלכה. בהלכות סוכות, מי שמחפש דיני שמחה ברמב״ם, זה מופיע בסוף הלכות סוכות. ושם אומר הרמב״ם, ומי שלא עובד את השם מתוך שמחה ראוי להיפרע ממנו. דברים מדהימים. שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ולוקח הרמב״ם את כל מה שדיברנו על שמחה בית השואבה על המפזזים ומחרקרים, ואומר, ואין העובד מאהבה אלא מי שיכול להשפיל עצמו ולהיות, הוא מזכיר את דוד עוד פעם, שנאמר והמלך דוד מפזז, הוא חוזר על אותו דבר. ממש, שם הוא אומר, שמחת בית השואבה, זמן שמחתנו, ובעיקרו בשמחת בית השואבה, זה ייתן לך את הכוח של השמחה כל השנה. נכון? נפלא, אז מה זה אדר? מה זה פורי? הרב אומר, הדבר מדהים.
סוף שנה, זה,
סוף שנה זה הכל ביחד.
יש גם את המתן תורה בפורים.
מתן תורה, הגדרה הרבה יותר פשוטה. זה הכל נכון, הכל נמצא בזה. אתם יודעים מה זה השמחה של תשרי? השמחה של תשרי זה השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה. זה השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה. השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה היא נעשית בבית המקדש, והתיאור של בית המקדש, והתיאור של עשיית המצוות, דבר גדול. זה תשרי. אתם יודעים מה זה אדר? אדר זה לא שמחה שישמח האדם בעשיית המצווה. המן לא רצה להרוג את מי שעושה מצוות. המן רצה להרוג את מי שעושים מצוות, את מי שלא עושים מצוות, בדיוק באותה מידה. השמחה של סוכות זה ארץ ישראל, זה בית מקדש, זה מצווה, זה בזמן שנמצאים במציאות בבית המקדש, הייתה שם שמחה יתרה. וכך כשאדם עושה מצווה, הוא צריך להיות בשמחה, זה הנושא. שנאמר תחת אשר לא עבדת, והמלך דוד מפזז ומחרקר מתי? כשהוא לוקח איתו ספר תורה, הוא מכניס את התורה. בארמון. בדיוק, הארמון, המקדש. אתם יודעים מה זה אדר? אדר זה השמחה שישמח האדם בגלות, בחושך, באין מצווה. השמחה שישמח יהודי בזה שהוא אין סוף. השמחה שישמח יהודי בזה שרצו לחסל את האין סוף, והאין סוף הוא לא ניתן לחיסול. יש שמחה של סוכות, אבל השמחה של פורים היא לא שמחה, היא משתה בשמחה. ובהגדרה של הרמ"א בפורים קטן בסוף, הוא מביא את הפסוק טוב לב, משתה תמיד. איך אפשר לשתות תמיד? גם אם אתה רוצה. אתה חייב הפסקות. אז דיברנו על זה ברחבה השבוע, אתם יודעים מה זה טוב לב משתה תמיד? טוב לב משתה תמיד, המשתה... זה למעלה מהטעם, למעלה מהדעת, למעלה אתה במשתה. משתה תמיד זה מציאות לא של תמיד כמו שאנחנו מבינים בדרך כלל. אנחנו מבינים את המילה תמיד בתור always. תמיד. יש תמיד אחר. יש תמיד שפירושו לא always כי זה תדיר, כי זה כל יום, כי זה כל בוקר. יש תמיד שזה תמיד כי זה נצחי, כי זה אינסופי. בפורים, אתם יודעים למה צריך את הדר? כי הגלות ריבונו של עולם הפכה להיות כל כך קשה וכל כך גדולה וכל כך מרחיקה וכל כך נמוכה שיכול להיות שלכוח של תשרי כבר אין כוח לרדת. אז מי שמח אותי פה עכשיו למטה? מה אני עושה כשהדבר היחיד שיש מסביבי זה רק המן והחשברוש? אז סוכות הוא נתינת הכוח לשמחה של מצווה, לכן זה שיא התשובה. אדר זה נתינת הכוח לכל מסעיהם עד לרמה כזו שאתה אפילו לא יודע לאיזו רמה. לכן זה טוב לב משתה תמיד. זה מדרגה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז החזק חזק ונתחזק של סוף ספר שמות, שהוא גם שבת מבורכן של חודש אדר, והוא גם והוא שקלים במחצית השקל, והבירור, מה זה שקלים? שקלים זה התמיד והתמיד. זה הכל בירור אחד, זה הכל בירור אחד, זה הכל בירור שמשה רבינו לא יכול, והוא לא נותק מהמציאות של עבדו, כלומר זה הסיבוך הזה שדיברנו עליו כל הזמן ברמב״ם, הוא עיקר בפני עצמו, אבל הוא בשר ודם, הוא ילוד אישה. והוא לא יכול, ולכן הוא יכול להיות פה. זה מאוד עמוק. לכן הוא יכול להיות פה, ולכן הוא יכול, מבחינת משה הזאת, להעביר את משה לכל בית ישראל בכל מסעיהם, וויקר א', כמו דר א', כאן דר הקודש ברוך הוא, בניסטר לגמרי, הוא לא יכול להיכנס בכלל, כי הכל תמה. אי אפשר להכניס את השם במגילה. אי אפשר להכניס. למה במודה אני? אפשר להגיד מודה אני בלי נטילת ידיים, למה? למה?
אין שם השם.
אין שם השם. זאת התשובה ההלכתית. ככה עונה ליטבק. למה במודה אני לא צריך את הידיים? כי שום דבר לא יכול לתמה את הידיעה של יהודי שמודה אני. אין משמעות לא לידיים תמאות, לא לכלום. יהודי קם ואומר מודה אני לפניך, המלך חי וקיים. זאת התשובה, רק השאלה מאיזה צד. הדר זה א' דר, הוא דר פה, זה המקום שלו, זה הבית שלו. זה תמיד, לא, אפילו לא תמיד במובן של תמידיות, של שש מצוות תמידיות. זה תמיד במובן של אין סוף ברוך הוא, של נצחיות. ואם התמידיות היא זאת, נו. לכן ביום שמת משה מנסה המן לגמור את הכל, ולא ידע שבאותו היום מת, ובאותו היום נולד, ואז מתחילה הלבנה. כל הבירורים האלה הם בירורים שבאים מתוך זה. לכן הפסוקים החותמים, והשעה מאוחרת, לכן הפסוקים החותמים של הכל, זה הפסוקים שבאמת תקועים. אני חוזר לפשט הדברים בהתחלה, הם באמת לא נכנסים. הם כאילו מפריעים. אבל כשאתה תופס את המבנה של ויקרא ולא יכול, אתה תופס בעצם שזה בדיוק המבנה המדויק. ספר הגלות והגאולה בא לסיים בשיא השראת השכינה. בשיא השראת השכינה זה נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים. ממילא ככל שזה יותר בתחתוניים, זה יותר השראת שכינה. ממילא ספר שמות צריך להסתיים בכל מסעיהם. ואז מתחיל ספר ויקרא בויקרא בויקר א'. כי כל הספר שהוא ספר הבירורים בא לברר את זה, שבכל מסעיהם, בכל מציאות ומציאות, בכל מסע שהוא, יש את המקום הזה שממנו ישראל עולים למעלה. אז זה הספר, ובהשגחה שגומרים אותו ככה באמת בשבת מבורכין, שבת שקלים, שבת ראש חודש אדר שני.
לעיני כל בית ישראל גם מסתיים התורה ככה, לא?
נכון, לעיני כל ישראל.
בלי בית,
לא? לעיני כל ישראל. במה היא מסתיימת בלעיני כל ישראל? אבל זה לא עכשיו. במה היא מסתיימת לעיני כל ישראל? את מה שמשה עשה לעיני כל ישראל. שבירת הלוחות. את שבירת הלוחות. זה הכל אותה, אבל כל הנקודה של הספר הזה, זה מתחילתו עד סופו. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אגב, בשלוש שניות, גם ספר בראשית. אתם יודעים שמופיע, הנציב מביא את זה, שמופיע בגאונים, אחד השמות של ספר שמות הוא, אתם יודעים? שם מאוד מעניין. חומש השני. לכל חומש יש שם. בראשית, כהנים, פקודים, משנה תורה, בספר שמות הוא חומש השני. מאוד מעניין. הנציב מדבר על זה בהקדמה שלו לחומש מה. הקדמה בראשית ידועה, לאבותינו היו ישרים, יש לו הקדמה לכל חומש. והקדמה לחומש שמות, הוא מדבר על זה דברים מאוד יפים, שבעצם ספר שמות הוא המשך של ספר בראשית. כי הבירורים שמתחילים קודם מתן תורה, מקבלים את המקום של הימי מתן תורה ואילך, עד שיש כוח לכל נושאים. איך מסתיים ספר בראשית? נו? גם בסיום מאוד עצוב. סיום הכי פחות יפה שיכול להיות. ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. שיא המצריות המצריתית, הגלות, הכל הכי לא מדין ישראל שיכול להיות. ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. אתם מבינים את היסוד? היסוד הוא שאם ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מכוח מה אני יכול לשרוד שם שנייה? מכוח יוסף, של ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. יש משהו בישראליות שלנו שלא אוהב זמניות, כי הגאולה כבר הגיעה. והיא שלמה ומסודרת, כאן ועכשיו. זה המתכון הכי בטוח לחורבן. חס ושלום. הגאולה היא ולא יכול, הגאולה היא בכל מסעיהם. הגאולה היא הידיעה שאני יכול למשות הכל, ואני מודה על כל התקדמות. אבל הגאולה השלמה היא, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. כמו הגדרות שלו ברמב"ם. לא מילימטר פחות מזה. ומה העבודה שלי? זה עבודת הבירורים. זה כל הסיפור של יציאת מצרים. ואיך מגיעים לספר הקורבנות, לספר הקדושה, לספר שמתחילים תינוקות בטהרה, באיזו מילה? זה הרי לא יאמן כשחושבים על זה. איך מתחיל ספר ויקרא? לא יפה. זה צריך שנות שם. ולהכניס את זה בשבת זכור. ויקר א', טוב.